שלום וברכה וערב טוב. אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק בפרק הרביעי של ספר מסכת אבות. יש לכולם ספרים. איך אני יודע? שהרי נשארו ספרים על השולחן. סימן שלכולם יש. אבל אם בנס, באופן מופלא, מישהו אין לו ספר, שייקח. אנחנו בסיומו של פרק ד' במשנה האחרונה, ואפשר לומר, אני חושב שקראנו כמעט את כל המשנה האחרונה. אצלי המשנה האחרונה היא במספר כ"ב, אבל ייתכן שבמהדורות האחרות זה מספר אחר, כי החלוקה הפנימית של הפרקים משתנה מדפוס לדפוס. מה כל כך מסובך? פרק רביעי, סוף הפרק, נו, מה הבעיה? מצאת? יופי. בסדר. טוב, אנחנו התחלנו לקרוא את המשנה ואת החלק הראשון. כן, הוא היה אומר, הילודים למות והמתים להחיות והחיים לידון, לידע ולהודיע ולהוודע שהוא אלו היוצר, הוא הבורא, הוא המבין, הוא הדיין, הוא העד, הוא בעל דין והוא עתיד לידון, לדון. ברוך הוא שלפניו לא עוולה ולא שכחה ולא משוא פנים ולא מכך שוחד, שהכל שלו. ודע שהכל לפי החשבון. ואני ציינתי שיש בו 10 דברים כנגד 10 ספירות. לכל המעוניין לעשות הקבלה עם הספירות, יראה שאכן יש הקבלה כזאת. מה שמעניין אותי עכשיו זה סוף המשנה. סוף המשנה, החל מהמילה ואל יבטיחך. המצתם, ציבור יקר. כן, נפלא. מה, אתה הציבור כולו? טוב, ואל יבטיחך היצריך. שהשאול בית מנוס לך, שעל כורחך. האמת היא שאת המשנה הזאת הסברתי מספר פעמים במהלך הלימוד, אבל סוף סוף היא הגיעה. אז עכשיו אנחנו שוב נחזור על זה. שעל כורחך אתה נוצר, ועל כורחך אתה נולד, ועל כורחך אתה חי, ועל כורחך אתה מת, ועל כורחך אתה עתיד ליתן דין וחשבון לפני מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. זה נשמע כמו חברה קדישה. נכון? זה בערך האווירה שיש כאן. כן. אבל אם אנחנו נעמיק בדברים, אנחנו נראה שהמשנה אומרת דבר אחר לגמרי ממה שעולה במבט ראשון. אם אנחנו ניקח את הדברים כפי שהם עולים מהמבט הראשון, המשנה הזאת מזעזעת. בעצם היא משנה לא מוסרית. היא אומרת, לא רק שאין לך בחירה, אלא נאמר ככה, אתה לא ביקשת לשחק את המשחק, ואתה צריך בסוף לשלם. כן? כלומר, אין לך ברירה. נדפקת. ככה, נולדת חסר אונים, אפשר לומר. אתה חסר אונים מראשיתך, ואתה חסר אונים בהריתך. הבוס מנהל את הכל, והוא תובע ממך דין וחשבון, ואינך יכול להימלט מזה. זה ציור דמוני, קוראים לזה. זה ציור דמוני של האלוהות. כן? אלוהות שדית, בעצם חפצה בשלטונה המוחלט, בעריצותה הטוטלית, גם על חשבון העושר האישי ותחושת השותפות הבכירית של האדם. נכון? זה לא סקנדל, תגידו לי. כשאני קורא דבר כזה, אז בא לי להפוך את השולחן. אגב, זה לא יעזור. גם אם אני אהפוך את השולחן, בסוף אני צריך לתת דין וחשבון. חייבים להבין את זה. קודם כל נתחיל מזה, מאמצע המשפט. על כורחך אתה חי. מה, אתה לא מוצא את המקום? הנה זה פה. מצאת עכשיו? יפה. על כורחך אתה חי. המשמעות של על כורחך זה דבר כפוי. נפשית, כשכופים עליי משהו, הנטייה הטבעית שלי היא דווקא, נכון? לדחות. או נגיד לזה, אפילו כשאני יודע שהדבר שכופים עליי הוא טוב, מאחר והוא ניתן בכפייה, אז בדווקא אני לא אקח. נכון? אתה חייב לאכול את המאכל הטעים הזה, שאתה כל כך אוהב אותו. לא, אבל כיוון שזה בכפייה, אני לא רוצה. בדווקא. מה?
אגו.
אגו, אבל האגו זה אני. הייתי אומר יותר מזה, האגו זה חלק אלוה ממעל שבי, זה משהו חיובי, משהו טוב, האגו. בוודאי.
זה יצר.
מי אמר שהיצר זה רע?
זה טבעי.
זה טבעי? אז זה לא רע. לא יודע, אני חושב שזה יותר מטבעי, זה אונטולוגי, זה עצמותי בתוכי. זה ריבונו של עולם נתן לי את האני שלי. אם הוא נתן לי את האני שלי, אני לא אמור לוותר עליו. נכון? לכן, כל הדיבורים נגד האגו... יותר מזה, אני מסופק מאוד אם הדיבורים נגד האגו הם לגיטימיים. אם אני מדבר נגד האגו, באיזשהו מקום זה כפירה, לא? אני אומר לקדוש ברוך הוא, עשית טעות שנתת לי את האני שלי. חבל שבראת אותי. מה?
זה משהו שצריך אולי לתקן.
מה לתקן? מה אתה מתכוון? לא אמרתי שהאגו הוא תמיד טוב, כפי בצורה טוב, אבל זה כמו שתגיד, תפוח אדמה זה רע. למה? תנסה לאכול, תראה. צריך לתגן, צריך לבשל, לא יודע. כן? אבל תפוח אדמה זה לא רע. רק זה צריך עיבוד. כן? האגו זה לא רע. צריך עיבוד.
בסופו של דבר, מה שצריך לקרות קורה.
מה? לא הבנתי. מה שצריך לקרות קורה? כל מה שקורה צריך לקרות? ממש לא. אני למשל עשיתי תאונת דרכים, ואני חושב שהיא לא הייתה צריכה לקרות. אז למה? למה לא? בגלל שדברים כאלה תלויים בבחירה החופשית. ואם אני חופשי, אז דברים ש... אז אני יכול לעשות או לא לעשות, או לעשות כך או לעשות ההפך. כלומר, אמנם יש גישה שהולכת בכיוון שלך, זה הגישה המוסלמית. הגישה המוסלמית אומרת שהכל כתוב, מכתוב מן אללה. כן, זה כבר כתוב מראש, לא אנחנו מחליטים.
לא כתוב מראש, לא לזה התכוונתי.
אלא מה? כל זה מה ש...
זה שיש לנו בחירה זה כמובן, יש לי בחירה ללכת ימינה או שמאלה.
יפה.
ואם אני הולך ימינה וקורא לי משהו בדרך, אז כנראה שזה היה צריך לקרות, כן. בשביל שאני אלמד מזה משהו.
יפה, זאת אומרת שלכל משהו... דבר יש תוצאה, זה אני מסכים, זה אני מסכים איתי. אז אנחנו כבר התקרבנו, כן, התקרבנו, כן, בסדר. אבל אני רוצה להבין את הנקודה הזאת של על כורחך, כן, על כורחך אמרנו, המשהו על כורחי מעורר אצלי את תגובה נגדית של האגו, ואני דיברתי בשבחו של האגו. אני חושב שזה הדבר אמיתי. כן, כלומר, לפעמים יש מה שנקרא ביטול האני העצמי. השאלה אם זה בכלל אפשרי, והשאלה אם זה רצוי. כי ברגע שאדם מבטל את האני שלו, הוא באיזשהו מקום מעלים חלק מן הבריאה.
אבל
תורת החסידות מנסחת את הדברים בצורה כזאת, אבל היא לא מתכוונת לזה. ואני אסביר לך למה. כי החסידות, לא יודע אם שמת לב לזה, זה דבר נורא שמח. לפי איך שאתה אמרת בשם החסידות, זה היה צריך להיות נורא נוגה.
למה בהתרס מי שמבטל את המוצא בביטול, כאילו של האגו, שמנסה להכניע את האגו, תחתו בעצבות?
זה לא עצבות, נוגות.
זה סוג של נתינה.
אז מה שאתה אומר, תקשיב טוב טוב למה שאמרת, תקשיב טוב טוב למה שהוא אומר, כאשר אני מבטל את האני שלי, אני מקבל אותו בחזרה במתנה.
לא לזה התכוונתי.
אבל אני הכנסתי לך את זה לפה.
כרגע זה מה שעשית, כן.
נכון.
תראו,
כן, אבל נראה לי שאני צודק. אבל תסביר למה אתה מתכוון ונגיע למה שאני אומר.
אני מתכוון שאני בעצם, אני לא באמת נלחם עם האגו שלי, אני יותר בא ואני אומר, רגע, אבל זה כן עושה לי טוב. אז אם אני רואה את האגו...
מי זה אני שזה עושה לו טוב?
מי זה אני?
אז זה שטוב לו.
כל אחד זה אני אחר.
יפה, אבל הוא קיים. זאת אומרת, אדם שאומר שהוא מאושר מזה שהוא ביטל את האני שלו, זה העצמת האני בסופו של דבר.
לא דווקא לבטל, אלא אולי לשפר, לתקן.
אז זה לא, אז אם ככה אתה לא באותו אורך גל איתו. רגע, אני חוזר אם כן לאורך גל של ראובן.
יש תיקון ויש ביטול.
רגע, אני עכשיו עובר לאורך גל שלו. כן, חשבתי שאתם אומרים אותו הדבר. כן, מה שראובן אומר... אני בקטן. עכשיו, מה שראובן אומר, זה שלפי החסידות, יש הדרכה, יש הנחיה של העלמת האני, ביטול האני. כן. ולכן גם חוקרי הדתות, מה שקרה, המחקר ההשוואתי של הדתות, מאוד אוהבים לראות ניסוחים דומים בין הבודיזם לבין החסידות, לא היו כאלה. אבל, אף על פי שזה אותם המילים, זו משמעות אחרת. הרי אמרו החסידים שאני אותיות עין. זאת אומרת, כאשר אני מודע לזה שהאני שלי הוא עין, אז אני מקבל את האני שלי באמת.
אתה בכל זאת מבטל משהו, אתה מבטל חלק מסוים מהאני.
זמנית. זמנית. ואז אני מקבל את האני. כן, אתה יודע, בבודיזם אומרים שהאושר בא באובדן, בביטול הבערות, והבערות זה ביטול אשליית האני. כן? אז יוצא לפי זה באמת שהבודיזם מדריך לאובדן מסוים של העולם הזה. זה מין מוות מתוק. לעומת החסידות, שהיא נאמנת ליהדות, שהרי ממנה היא באה, והיא אומרת שהובחרת בחיים. בסדר?
גם בבודהיזם, אבל שאומרים לבטל, שאין אני בעצם,
נכון.
זה הכוונה שהכל זה אחד.
נכון, אז לא.
זה אומר
שאין אני, שאין אני פרטי.
סליחה?
שאין אני פרטי. שאין אני פרטי, נכון. נכון.
איפשהו יש אני פרטי, אבל הוא יכול
להישבר
אם אנחנו באמת יכולים... כן,
זה בדיוק, זה ההפך של...
מימדים כאלה
אחרים. יפה, זה ההפך היהדות, יפה. יפה.
למה ביהדות אין מימדים? ספירות נורמות?
ודאי שיש ספירות.
יש.
מה?
יש המון מימדים ביהדות.
בוודאי. יש המון מימדים.
יש שאפשר להתחבר אליהם.
נכון, אפשר.
ודרך כלל אפשר גם לבטל את האני הפרטי.
לא. ביטול האני, כן, הביטול זה המושג של ביטול בשישים. הביטול בשישים הופך דבר האסור למותר. זאת אומרת, הביטול מכשיר את הדבר המתבטל בו. ולכן אפשר לומר שהמושג ביטול היש שמצאנו בחסידות, משמעותו ביטול היש ולא יותר מזה. לא יותר מביטול היש. נבן? מה? מה? ביטול היש, סליחה, שכחתי להסביר. יש מושג שהתפשט מאוד בתוך הספרות החסידית, במיוחד חסידות חב"ד, אבל יש לזה כבר מקורות אצל המגיד ממזריץ', ואם חוזרים אחורה אפילו אצל המהר"ל מפראג, שיש מדרגה בעלייה הרוחנית של האדם שהיא ביטול הישות שלו. כן, האדם הוא יש, והוא בא מעין, והוא צריך לשוב אל העין. אז הוא צריך לבטל את היש שלו, ואז הוא מגיע לדבקות אלוהית אמיתית. והדבר הזה גם מזוהה לפעמים במושג ביטול העני. ומה שאני ניסיתי כאן להסביר, שביטול העני איננו אובדן העני, אלא התקללותו במדרגה העליונה יותר ממנו, ובזה אנחנו קרובים, אבל אחרי ההתקללות הזאת, דווקא העני הפרטי, מקבל את משמעותו האמיתית, והוא ניתן במתנה בחזרה. כן, זה למשל בתרבויות המזרחיות מדברים הרבה על זה שהנפש חוזרת אל מכלול החיים, אל מאגר החיים המקורי. ואז יוצא שהמוות זה הישארות הרוח, לא הישארות הנפש. כי הנפש זה החלק שבי שאומר אני, והרוח זה מה שהאני הזה מורכב ממנו. זה כמו יסודות חומריים, יש גם יסודות רוחניים. אז כשאני אומר שאני חוזר אל הרוח הכללית, זה בעצם בא לומר שאין לי כפרט הישארות. לעומת זה, בספר הזוהר מבואר שיש מה שנקרא לנפש חלוקה דרבנן. מה זה חלוקה דרבנן? חלוק זה בגד שאדם לובש כדי להבדיל בינו לבין האחר. זה מחלק אותו מן הזולת. ויש חלוקה דרבנן שמקיף את הנפש ונותן לה, שומר על האני הפרטי שלה. אמנם האני הפרטי הזה באותו מצב מחובר אל רוח החיים הכללית, אבל זה עדיין האני. מובן? מה שאני אומר? זה מובן או לא מובן?
כן, רק מחפשים תקשורת, הכל בסדר.
אז זה לא מצאנו. נראה לי שלא. מצאנו? אחלה. עכשיו בואו נחזור לביטוי על כוחך אתה חי. אז הסברתי על כוחך, שעל כורחך מעורר את ההתעוררות של האגו, כפי שתרמת לנו. והשאלה היא כזאת, אם על כורחי אני חי, אז מה הייתי רוצה במקום זה? מה האופציה ההפוכה מלחיות? למות. למות, נכון? ועל כורחך אתה מת. מגיע הזמן למות, אתה מתנגד. אז מה זה מגלה? רטרואקטיבית, שלא על כוחך אתה חי. חשבת שעל כוחך אתה חי. ומכיוון שעל כוחך אתה מת, מתברר שלא על כוחך אתה חי. אם כן, על כוחך אתה עתיד דין וחשבון. מובן? רגע, אני עוד לא דיברתי על נוצר ונולד. אני הגעתי למדרגה השלישית, נכון?
הגעתי למסקנה שעל
כוחך
אתה חי.
יש פה ארבעה על כוחך. נכון? על כוחך אתה נוצר, על כוחך אתה נולד, על כוחך אתה חי, על כוחך אתה מת, על כוחך אתה עתיד, ניתנים בחשבון. אני בשלב הזה מתעלם משני הראשונים. אני מדבר על השלישי. על כוחך אתה חי. מוסיף בעל המשנה ואומר לך, ועל כוחך אתה מת. מה זה אומר? זה מגלה שלא על כוחך אתה חי. אם כן, על כוחך אתה עתיד, ניתנים בחשבון, כיוון שלא על כוחך אתה חי. מובן? עד כאן ברור? על כוחך אתה חי, אתה חושב ככה. אתה חושב שעל כוחך אתה חי. והראיה שלא על כוחך אתה חי, זה שעל כוחך אתה מת.
בסדר? גם אם אתה במשך שנייה בעולם הזה, אתה חי.
זה נוצר ואתה נולד.
אז על כוחך. ברגע שעל כוחך אתה נולד, אז כוחך אתה חי.
אני עוד לא... רגע.
גם אם אתה שנייה אחת...
אני מבקש לכבד... אני מבקש לכבד... אני מבקש לכבד את העובדה שאני התעלמתי משני הראשונים בשלב הזה.
בסדר.
בסדר? נחזור לזה אחר כך. כן, בבקשה. להגיד תודה? מה אתם... כן, אני... יש שלב כזה בחיים. זה שלב... אצל כל אחד זה מגיע בשלב אחר, אבל יש שלב כזה שבו האדם מברר לעצמו שהוא לא היה רוצה להיות מישהו אחר מאשר עצמו. ברגע שאדם מגיע להכרה הזאת, אז יש השלמה. לא במובן של הכנעה, אלא שלמות של שמחה במה שהוא. ברור? ואז האדם יכול גם להביא ילדים לעולם. כידוע, כל פסיכולוג יודע שכל זמן שהאדם איננו פותר את הבעיות שלו עם ההורים שלו, הוא לא יכול גם להיות בעצמו אבא או אמא. זאת אומרת, כל זמן שהאדם יש לו טענות על זה שהביאו אותו לעולם, זה הכוונה. יש לי בעיות עם ההורים, כן, למה עשיתם אותי? למה הבאתם אותי לפה? בסופו של דבר יש לי טענות אל מי שברא אותי דרכם. אז לכן אני לא מאושר, אני לא יכול לקבל את קיומו גם הוא. כן, יש לי טענות, למה עשית אותי? ובסופו של דבר, יש שלב שבו אני מכיר שאני בעצם רוצה להיות מה שאני. כן, כסיפור המפורסם עם הבעיות של בני הקהילה והרב, מכירה? כן? כן, טוב. מה? סיפור מפורסם. סיפרתי את זה. כן, זה הרב שכל בני הקהילה באים עם הבעיות, ואז נמאס לו, הוא אומר, מחר בארבע כל אחד בא עם הבעיה שלו, ואז הוא פורס שטיח גדול, וכל אחד שם את הבעיה שלו על השטיח, ואז הוא אומר, כל אחד לוקח בחזרה איזו בעיה שהוא רוצה. וכל אחד בשקט בשקט לוקח בחזרה את הבעיה שהוא הביא. כן? אדם רוצה את הבעיה שלו, לא את הבעיה של השני. בסדר? זה בעצם מברר שאדם באמת רוצה להיות עצמו. כן? אבל זה רק ההתחלה של של הדיון. זאת אומרת, אולי תשאלו, אפשר לשאול. כן, בבקשה. בדיוק כמו שאני רציתי לשאול, יפה, כל הכבוד. מה את אומרת, אדם שהתאבד?
לא צריך לתת דין וחשבון
לאשר. יפה. אם כן, את מקשה, קושיה. לפי זה יש אנשים שמתאבדים, סימן שהם לא רוצים בחיים. נכון? שלא על כורחם הם מתים, אלא דבר אדרבה, בבחירתם הם מתים. נכון? זאת הטענה. תשובה. המתאבדים, מתאבדים בגלל שהם אוהבים את החיים. בוודאי. כי אם הם לא היו אוהבים את החיים, הם לא היו חושבים שכדאי להתאבד בגלל שהחיים לא שווים. כלומר, אם אדם, עם כל הטוב שיש בעולם, טוען שהעולם הוא רע, סימן שהציור שיש לו מן הטוב הוא ציור עליון. מובן?
אוטנזיה?
אוטנזיה, כן, אז מה בעיה לאוטנזיה? זה בגלל שהוא רוצה חיים טובים, שהוא מתאבד. נכון? אוטנזיה היא מתכוונת להמתת חסד. כלומר, רצח מתוך רחמים. כן, זאת אומרת, כן, למה אותו אדם רוצה שירצחו אותו? כן. זה, כן, kill me softly. כן, למה? מה?
הוא לא רוצה לסבול יותר.
כי הוא רוצה לחיות. והוא אומר, חיים במדרגה כזאת לא שווים לי. זאת אומרת שהרציחה העצמית הזאת, מה שנקרא מתת חסד כביכול, זה בעצמו אהבת החיים. מובן? ולכן זה פותר את השאלה. בוא. אבל בואו נחזור אם כן לנושא שלנו. על כוחך אתה חי. אבל על כוחך אתה מת. יש את השאלה, איך הגעתי לזה שאני חש שעל כוחי אני חי? כנראה בגלל מה שאתה רצית שנעורר. כי על כורחי אני נוצר ועל כורחי אני נולד. נכון? נכון? אבל כפי שהערתי פה כמה פעמים בשיעור, ואני מצטער שאני חוזר על זה, כי אבל עכשיו זה הגיע הזמן, מה לעשות? זה המשנה הרלוונטית לנושא. אם על כורחי אני נוצר, ולא נאמר שעל כורחי אני נפקד. אז זה סימן שמרצוני אני במצב הזה.
כן,
מה?
זה נכון.
נכון, הבנת מה שאמרתי?
כן.
מה, תסביר?
זאת אומרת שנשמה בעצמה בחרה להגיע לעולם.
יפה מאוד. זאת אומרת, אני בחרתי להגיע לביצית המופרט הזאת. יש ביצית מופרט, שהיא ההתחלה של החיים הביולוגיים שלי בעולם, ואני בחרתי להיות בה. ברור?
למה אני לא זוכר?
אז אתה לא זוכר, אתה לא חייב לזכור כל דבר.
זה דבר משמעותי, לא?
זה שאלה יותר מדי עמוקה, למה אפשר
לענות בדבר משהו? שכחת.
אם אני אגיד לך שאתה זוכר את עצמך עכשיו,
שאתה
זוכר את מה שאתה זוכר עכשיו, איך זה יכול לקרות?
טוב, כרגע אני עושה
כבר
קצר קצר עוד עובד אצלי.
כן, אבל
זה איך, זה לא למה.
טוב.
איזה
אופן אני זוכר?
טוב.
מה נהיה שם? אנחנו
דיון? לא, אני... לא, אני נתתי להם לעשות... לא, אתה לא מבין. נתתי להם לשחרר קיטור, כי בינתיים... לא, כי אני חיפשתי דרך להכניס איזושהי בדיחה שלא הצלחתי עדיין להכניס אותה, זה הכל. זה הכל. אז לכן, בינתיים אמרתי, הם נותנים את ה... זה יבוא, אל תדע. טוב, אבל... מה?
זה ממש הסיפור של הרב עם הקהילה שלו. כן. הוא היה יכול להעביר אותם עוד בשלב הרבה הרבה יותר קודם, ועדיין הם מוכרים את הבעיות שלהם.
בוודאי, בוודאי. זאת אומרת, בסופו של דבר, אני בחרתי לאיזה גוף להגיע, אם להיוולד יהודי או גוי, או כל דבר. כן? יש אפילו ברכה שמברכים בבוקר, שלא עשני גוי, נכון? שלא עשני גוי. יש כמה אופנים להבין את המשפט הזה. כן? הרי לכאורה, אם הייתי גוי, זה לא היה אני. אז איך אני יכול להגיד שלא עשני גוי? מה קרה? מה זה?
החלונות פתוחים, יש רוח.
זה טוב, קצת אוויר. כן. אז זאת אומרת, אם הייתי גוי, אז זה לא היה אני. אז איך אני יכול להגיד שלא עשני גוי? אני יכול להגיד שאני לא גוי, אבל שלא עשני גוי זה משהו אחר. משמע שיכולתי להעשות גוי. אומרים חכמי הקבלה, אומרים, מה? אומרים חכמי הקבלה, מה זה שלא עשני גוי? שלא התגלגלתי בגוי. אבל אפשר להסביר את זה אחרת, שאני, לפי בחירתי, נעשיתי מה שאני ולא נעשיתי גוי. האמת היא, יש גם פירוש אחר, שלא גוי עשה אותי.
מה כבר איך
שלא עשה
ניגוי,
זה לא אומר
שבעצם
זה לא בחירה שלך,
אלא בחירה של אלוהים? מי אמר? הוא עשה מה שביקשתי.
זה לא פעולה ישירה שלך, עשה לי, זה מישהו עשה אותך.
כי בסוף, אני לא יכול לעשות, אני רק בוחר מה להיות. אבל לעשות, זה לא תלוי בי. זה תלוי בהורים שלי, תלוי בקדוש ברוך הוא, כל מיני דברים כאלה. אבל סליחה, אני הבנתי את השאלה. תאמין לי שאני אמרתי את השאלה, אבל תאמין גם שיש תשובה לשאלה שלך. אני אמרתי שיש הבחנה בין הבחירה לבין העשייה. אני בחרתי מה להיות, לא בחרתי איך להיעשות. ברור? אני אסביר. אומרים לי, האם אתה רוצה רכב מזדה או מיצובישי? אז אני אומר, אני רוצה מזדה. בסדר? מה זה אומר? שאני בוחר. האם זה אומר שאני היצרן של הרכבים האלה? לא. אותו דבר, יש הבחירה מי להיות, וזה כן תלוי בי. אין לי בחירה איך להעשות. העשייה זה הפעולה בפועל של מה שאני. וזה הקדוש ברוך הוא עשה על פי בחירתי. מובן? כן. למה אתה אומר את זה? אתה לא חייב להגיד את זה ככה. אתה יכול להגיד שלא עשה אני גוי, זה מי שנהיה יהודי, אז הוא לא נעשה גוי. כן. לא, זה לא קרה. זאת אומרת, מה שאנחנו משבחים את הקדוש ברוך הוא, מודים לו, זה שהוא מסכים לבחירה שלנו. וואו. טוב. ברוך אתה השם, אלוהינו מלך העולם, שכוחו וגבורתו מלא העולם. כן, כן. כן, מה אתה אומר?
יש שיר של אהרון רזל.
שיר של אהרון רזל, כן.
שאלו פעם את הרב שח, למה אומרים שעשני גוי ולא אומרים שעשני יהודי? אז הרב שח ענה ואמר, הקדוש ברוך הוא עושה שלא תהיה גוי, אתה עושה שתהיה יהודי.
טוב, זה על דרך המוסר.
אבל זה לא בעצם...
טוב, זה...
השקיף נתן לך איזשהו מקום.
אני לא מקבל את זה. כלומר, אני מקבל את זה על דרך המוסר, אבל לא על דרך האמת. כי היותי יהודי זה משהו סגולי בי. כן? כלומר, גם אם אני מתנהג כמו גוי, אני עדיין יהודי.
נכון? יש גויים שבעצם יכולים להיות ברמות רוחניות כמו של יהודים.
או אפילו יותר. זה לא קשור לעניין.
שהם בעצם יכול להיות יהודים.
לא, הוא גוי, הוא לא יהודי. הוא גוי. זה שאדם יכול להיות במדרגה יותר גבוהה מיהודי, זה לא עושה אותו יהודי. זה עושה אותו גוי במדרגה גבוהה מאוד. יותר מיהודי. כן.
זה היה כמו
משה ובלעם? לא, זה לא כל כך משובח. זה לא כל כך משובח להיות בלעם.
כן, אבל מבחינת
כן, כן, ודאי. כן, מה אתה אומר?
לא תהיה לכללי. מה שכבוד הרב אומר, הבחירה חופשית שייכת גם לעולם הנשמות. והנשמות זה נחלה של העולם הזה.
אתה אומר כך, אני חוזר על שאלתך כי היא שאלה שראויה לדיון. איך קוראים לך? בוריס. בוריס שואל שלפי דבריי יוצא שהבחירה החופשית שייכת לעולם הנשמות, ואתה שמעת שזה שייך לעולם הזה. אני אגיד את זה אולי הפוך. לפי מה שאני אומר, הבחירה החופשית שייכת דווקא לעולם הנשמות והרבה פחות לעולם הזה. ואני אסביר לך למה. ככל שציר הזמן מתקדם, הבחירות הן הולכות ונעלמות. נכון? אם יש לי משל מסלול, אני צריך להגיע אל הקיר שממול. אז כשאני עוד רחוק, יש הרבה מסלולים אפשריים. ככל שאני מתקרב, המסלולים משייכים כבר לעבר. הם לא בחיריים. לכן אפשר לומר שנקודת הראשית היא הבחירה האמיתית. והיא בחירה כמוסה במעמקי ההוויה, כלשונו של הרב קוק, שהיא מתלווה בתוך התהליכים הדטרמיניסטיים שלנו, יש איזה מין כילוח של חירות שמתלווה אלינו. מובן מה שאני אומר? לא? נאמר ככה. זה כמו בצמח. ראית פעם עץ מימיך, מן הסתם. כן, שמת לב שאם אתה נכנס לתוך העץ פנימה, זה רך. ככל שאתה יותר בחוץ, זה יותר קשה. הקליפה החיצונית מאוד קשה, אבל הקליפה החיצונית הקשה הזאת, פעם היא הייתה רכה. כן, אותו דבר. אני מדמה פה את הרכות לחירות שבתוכנו, והקשיות לדטרמיניזם שבתוכנו. בסדר? ככל שאני מתקדם יותר, אני יותר ויותר מתקשה. אבל יש בתוכי עדיין איזשהו כילוח דק, איזושהי נקודת חירות שנשארת בתוכי, שאפשר לדמות אותה לעלים שבקצה הענף. מובן? אז זאת אומרת שהחירות המקורית היא הרבה הרבה לפני שבאתי לעולם. ואחר כך החירות הזאת הלכה והצטמצמה, והיא קיבלה צורה של בחירה בין נתונים שאני כבר לא בא לבית עליהם. ככל שאדם, הוא נגיד לא יותר זקן, ככל שאדם יותר קדוש. ככל שיש יותר קדושה, יש פחות בחירה. מובן מה שאני אומר? אתה לא רגיל לחשוב ככה, אני יודע.
זה בעצם הולך ומחכים, ונעשה יותר חכם, למה שהשכל שהוא רוכש תוך כדי החיים לא יעזור לו לקבל החלטות יותר נבונות מאשר כאשר...
נכון. אמת, אמת. ככל שאדם יותר חכם, הוא מחליט יותר נכון. זאת אומרת שיש לו פחות בחירה.
אבל אם הוא יותר קדוש, יש לו יותר נשמה.
אם הוא יותר שולט על היתר שלו, זה הבחירה, זה
ביטול שלו. אבל נגיד לך, יש איזה שלב שהוא כבר לא מתאווה לדברים רעים מאוד. למשל, יש אדם שמתלבט בשלב מסוים של החיים שלו, האם לרצוח או לא לרצוח. אתה לא דן איתו האם תשכנע אותו לא לדבר בזמן חזרת שליח ציבור. נכון? כלומר, זה לא הסוגיה שלו. הוא מתלבט אם לרצוח או לא. אחרי שהוא גומר עם זה, כבר אין לו תאוות רציחה, אתה שואל, מה אם לגנוב? אין? זה התלבטות חדשה. זאת אומרת שככל שאדם מתקדם, אז אפשר לומר, המרחב של הבחירה שלו, באופן מעשי, קטן יותר. ולכן, אתה אומר, יש לו יותר נשמה. נכון? יש לו יותר נשמה, יש לו יותר שייכות, אם כן, אל עולם מושלם.
אבל אמרנו שהבחירה יותר גדולה אצל הנשמה.
הבחירה יותר גדולה אצל הנשמה לפני רידתה לעולם הזה. אחרי שהיא עשתה מה שצריך בעולם הזה, בחירתה הולכת ונעלמת. אין זמן אצל הנשמה. אבל לנו יש זמן. זאת אומרת, אנחנו משקיפים על הנשמה דרך משקפיים של זמן.
וכאילו הנשמה יושבת בעולם הזה ומרכיבה פאזל,
אחרי זה הפאזל בנוי. אחרי זה הפאזל בנוי. נכון, נכון, זה משל יפה. כן.
זה מפריע לי שהבחירה שזה דבר טוב ולדיבוס.
אני מבין. נכון, אתה צודק, אתה צודק. כלומר, לכאורה זה משהו נורא והיום. הרי דבר שהוא כל כך מעלה בתוכנו, פתאום הולך ונעלם. נכון? תשובה, הוא לא הולך ונעלם, אלא הוא מקבל צורה חדשה, שעבורנו היא ביטול הבחירה. נאמר ככה, כשתגיע לשם, השאלה לא תישאל.
אתה כבר תדע את התשובה,
אתה כאילו... זה כמו מה שלמדנו על שעה אחת בעולם הזה, מכל חיי העולם הבא. כן? דיברנו על זה. כן. בבקשה.
איך
זה עומד בקנה
אחד עם
אמרה
של חז"ל,
שכל
הגדול מחברו יצרו גדול ממנו? זאת אומרת, דווקא נראה שהוא אומנם מתגבר, אבל יש לו מאבק עם משהו גדול.
נכון.
אז איך זה מסתדר עם זה?
למה זה לא מסתדר? אתה בעצמך ענית תוך כדי שאלה, אני לא מבין את הבעיה. כן? אתה אמרת, איך זה מסתדר עם דברי חז"ל, שכל הגדול מחברו, יצרו גדול ממנו. אבל הוספת מיד, אמנם הוא מתגבר.
אבל זה אומר שלפחות לגבי עניין הבחירה...
זאת אומרת שהוא מתגבר, אין לו בחירה אלא להתגבר. כי החוכמה, שהיא גדולתו, היא מכריחה אותו להתגבר. ברור? כן. אין בחירה חופשית לפי החסידות?
חלק,
חלק, אבל זה ממש לא השיח המרכזי של החסידות.
כן,
כן, ברור. וזה אפשר למצוא דווקא אולי באנשים שקדמו לחסידות, כגון רבי חיזאי קרסקס וכדומה. כן? אבל גם גם אלה שאומרים שאין בחירה חופשית, כגון למשל רבי צדוק הכהן מלובלין ובעל מאה שילוח, הם לא באים לבטל את הבחירה החופשית, אלא הם מביטים מהצד שבו אין בחירה. כן? אפשר לומר כך. כן. כי סך הכל תמיד צריך לזכור כשלומדים חסידות, זה אחד הדברים החשובים, הרי חסידות היום זה מאוד פופולרי. תמיד צריך לזכור דבר אחד, שהבסיס של החסידות זה היהדות. כן. כן. לא, היא בוחרת מיליות. שורש הנשמה, כלומר, שורש האישיות, נאמר. שורש האישיות. מי להיות? כן, בבקשה.
עוד דבר.
זה אני.
כל הניתוח הזה הוא מאוד מעמיק, ויש פה הרבה קשים לוגיים מה שנתת. אבל אני עכשיו בא מסתכל וקורא על זה, אני רוצה שתגיד לי מה אתה חושב על איך שאני מבין את זה, נקרא לזה נגיד האתיות.
חס ושלום, איך אתה מדבר?
כן.
בסדר.
ובאמת, תגיד לי אם אני טועה. אני מסתכל מבחינה אמפירית. על כורך אתה נוצר. נכון, לא בחרתי להיווצר. זאת אומרת, מבחינה לוגית, בהפריה, היצירה, לא...
לא, לא. ההפריה, היצירה זה 40 יום אחרי ההפריה.
אוקיי. לא שלטתי בזה.
נכון.
על כורך אתה נולד, נכון. גם אני לא בחרתי לצאת מהבטן של אמא שלי. אני יצאתי.
נכון.
על כורך אתה חי. אני מכיר את זה שאני לא יכול להפסיק נגיד את הנשימה ולמות.
באופן רצוני, כן.
אדם בדיוק, לא יכול לגרום לזה.
נכון.
על כוחך אתה מת, נכון, אם הייתי יכול לחיות עוד, הייתי רוצה, אני לא יכול, הגוף שלי מתקלה.
נכון.
ואז הוא בא, ועל כוחך אתה עתיד לתת דין בחשבון לפני מלך מלכם לחיות בשבוע. זאת אומרת, לא משנה מה, אין לך בחירה, בסוף אתה תגיע לזה מקום שאתה עומד לפני הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, אבל... אין לך, שכמו שאתה לא שולט בכל אלה, אתה תגיע למצב שאתה צריך לתת דין בחשבון. וזה כאילו, אני מסתכל על זה, שכל החלק האחרון, בעצם, זה בעצם מתכנסות לזה.
אני מבין, אבל אז אני שואל אותך שאלה חמורה. מה הרווח המוסרי מהאמירה הזאת? זאת אומרת, מה יוצא לי מזה? הרי מסכת אבות היא ספר שבא לעשות אותי יותר טוב. לפי מה שאתה אומר, זה רק בא לייאש אותי.
אני חושב שזה אומר לי שכל העולם הזה, וכמו שדיברנו במשנה הקודמת עם הפרוזדור, שדע לך שהעולם הזה בסוף הוא איזשהו מצב ביניים. תעשה את הבחירות הנכונות, כי בסוף אני אתן דין לחשבון. אל תחשוב שזה, לא יודע.
אז כמובן באו להפחיד אותי.
לא יודע אם להפחיד.
לא, לכוון אותך.
לכוון, כן. לא,
אפשר לקרוא את זה ככה, אין לי בעיה. אני אסביר לך למה אפשר לקרוא את זה ככה. כי... אתה זוכר, קראנו אחת המשניות, אני חושב, בפרק ג' נאמר, הסתכל בשלושה דברים, ואין אתה בא לידי עבירה. ושם נאמר, מאוד מעניין, דע מאין באת ולאן אתה הולך ולפני מי אתה עתיד לתן דין וחשבון. ואחר כך המשנה חוזרת עוד פעם, ואומרת, דע מאין באת מטיפה סירוחה, ולאן אתה הולך למקום עפר עם מוות עולה, ולפני מי אתה עתיד לתן דין וחשבון, לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. למה להגיד פעמיים את אותו משפט? לפחות הגרסה השנייה היא יותר שלמה מהגרסה הראשונה. נכון? אז אתם מבינים את השאלה שלי?
כן.
אז מה הסברנו? שהמשפט הראשון נאמר למי שמתבונן מאהבה, והמשפט השני למי שעובד מיראה. כי בעצם השאלה דע מאין באת, מאיפה באתי? מאין סוף, מאין סוף. מאין באת. ולאן אתה הולך? לאן אני הולך?
לעין.
ולפני מי אתה תיתן חשבון? לפני מי? לפני מישהו. זאת אומרת שכל זה עבודה מאהבה. ואם זה לא עובד, יגידו לך, מאין באת? מטיפס רוחה. לאן אתה הולך? למקום עפר עם מוות עולה. לפני מי אתה תיתן חשבון? לפני מלך. זאת אומרת שכל משפט כאן ניתן להיקרא בשני כיוונים, או מאהבה או מיראה. אז לפי מה שאתה אומר, הקריאה שלך היא לגיטימית, מיראה. והייתי אומר, אפילו שיש לה בסיס פה במה שכתוב, אל יבטיחך יצרך שהשאול בית מנוס לך. בסדר? אבל אפשר לקרוא את זה ככה. כן? בבקשה. מה יצר מבטיח? שאול זה מקום טוב. כן. לא, שאול זה כינוי לקבר. כן? שאול זה כינוי לקבר. שיעזבו אותי בשקט שם. שיעזבו אותי בשקט. שאול זה מקום שבו אין תשובות. יש רק שאלות. שאול. שאלה. מה? אה, יפה, אני שמח שסוף סוף מישהי שואלת. אני חשבתי ש... אבל ראיתי שאף אחד לא שואל.
לא, כי אמרת שזה מובן, אתה לפני...
כן, אבל כשאני אומר שהכל מובן, זה כדי להצבן, זה כדי לעורר את השאלה. כן, זה לא צריך להשתיק פה את ההתקוממות. נוצר זה שלב מסוים בחיי העובר. היצירה, אצל חז"ל, זה כינוי לשלב שמתחיל 40 יום אחרי ההפריה. כלומר, יש ההפריה עצמה, ההתלכדות של הביצית והזרע. 40 יום אחר כך יש יצירה. מבחינה אמבריולוגית, חקר העוברים, זה השלב שבו מתחילה להיווצר מערכת העצבים. כלומר, ראשית התחושה. לפני כן, אין תחושה. זה עוד לא יצירה. כלומר, זה פקידה ולא יצירה. ובשלב, וכתוב כאן, על כוחך אתה נוצר. ולא כתוב שום דבר על השלב הראשון. זה סימן שהשלב הראשון היה בחירי. ברור? עכשיו אני רוצה לעשות אולי אפילו מחקר סטטיסטי, לראות האם כולם הבינו את זה לפני שהסברתי. בבקשה. לא הבנת?
כאילו בסופו של דבר, לא הצלחתי להבין את הרעיון של
הרב,
שאתה אומר שהשלב הראשון הוא בחירה, כאילו זה לא מה
שהרב... לא, זה בא לומר שאני בן חורין. כלומר, לפי הבנתי אני, את המשנה הזאת, זה אומר שאני בן חורין, ושבחרתי במשחק. אני בחרתי להיות. והראיה, שעל כורחי אני נוצר. זאת אומרת, ולא לפניכם. רק משעת היצירה זה על כורחי. כי ברגע שכבר כל התהליך הביולוגי התחיל להתגבש, אז באמת זה הכל על כורחי. כן, אבל רק מאז. ברור? ולכן, בהתחלה זה היה מרצון, כמו שכתוב בברייתא שבמסכת ראש השנה דף י"א עמוד א', כל מעשה בראשית לדעתן נבראו. אומר רש"י שם, ששאלם אם רוצים להיברא ואמרו הן. כן. יש אפילו בספר שערי הורה לרבי יוסף צ'קטיליה, בשער ו', הוא אומר ש... הקדוש ברוך הוא שואל כל נשמה אם היא רוצה להיות. ואם היא אומרת לו, הרי את כאילו שלא היית. ככה אומר. בספר שערי אורה, מה את אומר?
זה לא מובן, את מי הוא שואל?
רגע, רגע, אבל אתה שמת לב שאני רוצה לענות למישהי. כן, בספר שערי אורה, לרבי יוסף ג'קטיליה, שער ו'. מה שאלתך ראובן?
אני אומר שאתה אומר שהקדוש ברוך הוא
את מי הוא שואל אם היא רוצה להיברא?
את עצמו.
יפה. אולי נגיד אצילותו. אתה יודע, אצל חכמי הקבלה יש ארבעה עולמות. עולם האצילות, בריאה, יצירה ועשייה. ולהיברא זה לעבור אל עולם הבריאה. אז, לפני, אז מאיפה היא באה?
מהאצילות.
מהאצילות, נכון. ובאצילות זה אצלו, כן? אצילות מלשון אצל. אז מה שאצלו? אז הוא שואל את עצמו בעצם, אפשר לומר. כן?
והוא עונה לעצמו, אז כאילו לא
נגיד. כן, כן. כלומר, זה כמו שלפעמים אתה מלא רעיונות לפעמים. יש לך רעיון כזה, רעיון כזה, רעיון כזה. ויש רעיונות שאתה פוסל אותם מיד על הסף. כלומר, זה כאילו רעיון שהתחיל להופיע, מצבץ, ודח. כן? ויש רעיון אחר שיופיע. זה כמו שהזוהר אומר בהדרזותה, כאומנה דאחתש בפרזלה ואפיק זיקין. מה? כאומנה דאחתש בפרזלה ואפיק זיקין. נכון? כן, מה שהיה? כן. מה? רגע, הייתה ש... אתם רוצים תרגום? לא אמרת לי, חשבתי שאתם מבינים ארמית. כבעל המלאכה, אומנה, אומן, כן? בעל מלאכה שמכה עם הפטיש בברזל, ויוצאים מזה זיקים, גיצים. כן, אז כך זה הנשמות של העולם הראשון, עולם התוהו. עולם התוהו זה נשמות שהן כמו ניצוצות שעולים ומיד קווים. כן? זה נשמות שלא רצו כל כך להיות פה. כן, בבקשה.
אם אתה יכול להצמיד את המושג בחירה לעוד תהליכים חוץ מבן אדם, ואז גם לגבי זה, זה יהיה רלוונטי? כאילו הדבר זה רלוונטי לכל מי שיש בו בחירה?
כן, בוודאי.
אז זה קצת הרחבה, כאילו, בדרך כלל דיברנו על בחירה כבן אדם,
כן, בגלל המשפט הזה במסכת ראש השנה. כן, במסכת ראש השנה כתוב כל מעשה בראשית. אז כל מעשה בראשית לדעתם נבראו. אז את שואלת אם זה ככה, זה לא רק האדם. וזה קצת תמוע, כי הרי אנחנו יודעים על בחירה חופשית באדם, לא מצאנו שיש בחירה חופשית לתפוזים.
נכון? יש דווקא מנגנונים בטבע שיש שם משהו שם.
כן, אבל זה שאריות של שאריות. אבל מה מונח מאחורי המשפט הזה של חז"ל? מונח משהו נועז מאוד. שבעצם הבחירה החופשית במקורה מצויה בהוויה כולה. ושבמציאות שלנו זה הלך והצטמצם באדם. יש ביטוי אצל חז"ל מאוד מעניין על אדם הראשון. שאדם הראשון היה גבוה מהארץ עד השמיים, והוא היה רואה את כל הדורות. אז אני שואל, איפה הוא היה?
כל העולם.
הוא היה העולם. ולא רק העולם של זמנו, אלא הוא היה כל הזמנים. כלומר, האדם המקורי זה ההוויה כולה. אבל כתוב, כיוון ששרח נתקטן שנאמר, אחור וקדם צרתני, ותשת עליי כפיך. נמחץ, התכווץ'.
כן. לגריטת מכוניות.
משהו כזה. כן, בדיוק. אז זה מעשה מרכבה שלומדים שם. כן, לומדים עכשיו, מעשה בראשית. במכונות האלה. זאת אומרת שהאדם הוא השארית של הבחירה הקוסמית. כן.
זה מפתיע, אבל כי זה משהו שגילו רק במאה
ה-20 שיש את העניין הזה בעוד מקומות יותר. זה הרבה רעיון, נגיד משהו. כשאומרים משהו התגלה במאה ה-20, צריך שרוח האדם לאורך הדורות מתגלה כרוח אחת. והרבה פעמים רעיון שמוצאים אותו בתקופה מאוחרת, מתברר שמישהו אמר את זה לפני הרבה זמן. אינטואיציות כאלה היו כמה פעמים בהיסטוריה. כן, אז במדע גילו את זה. אבל הרעיון כרעיון קיים בנפש האנושית. ולכן אין פלא שיש כאלה שאמרו את זה לפני כן. גם רש"י מביא בפירושו לתורה שהארץ חטאה. שהקדוש ברוך הוא אמר לה להוציא עץ פרי עושה פרי, והיא לא עשתה כן, אלא עץ עושה פרי וכו'. זאת אומרת, ורש"י אם כן רצה שאפילו היהודי הפשוט שקורא בתורה יתוודע לפחות פעם בחייו לממד הזה של הבחירה הקוסמית. כן? בבקשה. כן.
כשאני קורא את המשנה הזאת, מה שאני מבין מכאן זה שהמציאות היא בעצם נתונה. נקודות העיגון שלה, שזה היצירה, הלידה, אורך החיים והמוות הם קבועות. הדבר היחיד שמשתנה זה בעצם בזכות בחירה, ועליה מגיעים לקבוע האחרון שזה הדין בחשבון.
זה בדיוק מה שאמרנו, השאלה היא מאיפה מתחילה הבחירה. כי אם הכל על כורחי, אז איפה הבחירה? הייתה לפני ש...
הבחירה היא הדרך עצמה. כל הנקודות האלה זה נקודות קבועות שאין לך שליטה עליהן.
אז מתי יש לי כאן שליטה? אז איפה יש לי שליטה?
הדבר הכי שאתה שולט בו זה איך אתה עובר את כל הדרך הזאת, כל הדרך של החיים.
כן, אבל אם, אני מסכים איתך, אבל אני שואל את השאלה, אם באמת יש לי בחירה, איך לעבור את הנקודות האלה, צריך לשאול, אז מאיפה באה לי הבחירה? היא קדמה לזה. מוכרח להיות, כלומר, אם אני צריך לעבור דרך תחנות, סימן שיש לי במה לעבור את התחנות האלה. יש לי איזשהו מטען של חירות שקדם לכל זה, והוא לפני היצירה. הבנת?
אבל עדיין לא
סותר את העובדה
שהתחנה עצמה
היא קבועה. תחנה קבועה. כן, אבל זה לא פייר להכניס אותי למסלול של תחנות, אלמלא שבהתחלה הסכמתי. זה כמו שאדם נמצא, אני יודע, בצבא. אז אומרים לו, תשמע, בצבא זה הכללים. אבל אתה הסכמת להיכנס לזה. כן? הרי יכולת להיות עריק. כן. כן, שירה, מה הייתה השאלה? התחרטתי כשי, איך אומרים, אמא, למה אכלתי? באמצע המסע, חיילים אומרים, אמא, למה אכלתי? זאת אומרת, תאכל, תהיה חייל. אז אמא, למה אכלתי? זאת אומרת, יש הבדל. יש הצטמצמות של מרחב ההסתכלות. ברגע שאנחנו מגיעים לעולם הזה. כן, בבקשה.
פה שואלים על ההתחלה, אני שואל על הסוף. בסדר, ניתן דין וחשבון, אבל מה קורה אחרי זה? נניח
לא הצלחתי בדין וחשבון, מה קורה?
למה הם לא מדברים על זה? למה הם לא אומרים?
אתה יודע למה? כי הם ידברו על זה במשנה הבאה. בסדר? כן, בבקשה.
לפי מה שתיארת, אין לי שיש שתי תמונות פתוחים. אם ההתחלה הייתה כזאת ראשית חופשית כזאת ומוצרדת וזה הלך ונעשה יותר קשה, ובעצם מצד הבריאה זה רק להידרדר, בהתחלה זה היה בכל, וזה רק מצטמצם. מהלך של
גרגור
הוא מהלך של תיקון למקום טוב יותר.
על כוחת העתיד ודין וחשבון, כדי לחזור אל החירות הראשונית.
אז בסוף זה לא יהיה קשה, זה יהיה רע.
ודאי. יש משנה על זה במסכת בבא קמא שרומזת לזה. כן? שם כתוב, עד מתי שור מועד חוזר להיות תם. יש הלכות, כן? שור מועד שנוגח, יש לו הלכות משלו. שור תם, יש לו הלכות משלו. סתם שור, הוא בהתחלה שור תם, נכון? אבל אם הוא נוגח שלוש פעמים, הוא הופך להיות שור מועד. ואז הדינים הם שונים לגבי נזקים שהוא עושה. אבל מה קורה אם המועד הזה חוזר להיות תם? אז יש הלכה שחוזרים הדינים להיות כמו בשור תם. רק השאלה היא איך מגדירים שהוא חזר להיות תם, אחרי שחזקתו שהוא מועד, איך הוא חוזר להיות תם. אז המשנה אומרת, אם תינוקות משחקים איתו ואינו נוגח. ביטוי מעניין, נכון? ילדים, תינוקות משחקים עם השור הזה, מושכים לו בקרן, בזנב, ולא לא, לא עושה כלום. כן? אז זה סימן שהוא חזר להיות תם. מדבר זה שהציור הזה ממש לא ריאלי, זאת אומרת, מה פתאום שילדים יתחילו להתעסק עם שור, שעוד ידוע שהוא שור מועד, זה משהו לא נורמלי פה, כן? אז ברור שהסיטואציה הזאת היא כולה הזויה.
האנשה.
כן, אז רוצים למסור לנו איזשהו רמז.
זה מסר לאנושות.
אבל מה, כן, זה גם ודאי מסר לאנושות. כן, מתי האדם חוזר ממצב של מועד למצב של תם? אני חושב שיש פה משהו אחר. יש חזרה של הנשמה אל הינקות. יש מצב של חזרת הנשמה אל הינקות. וזה מה שהמשנה רוצה לרמוז. אתה חוזר להיות תינוק.
מתי?
עם התום. מתי? זה כל אחד לפי עניינו.
אבל עדיין בחיים האלה?
או בחיים האלה, לדעת הרמב״ם, או אחרי החיים האלה, לדעת הרמב״ן. זה לא.
אבל יש אפשרות שחזרה לשור תם? באמת או שזה
מסתכל? זה לא, זה אפשרי, זה אפשרי.
אבל זה לא.
אבל השאלה אם זה קרה אי פעם, אני לא יודע. כי הרבה דרך כלל שור מועד מטפלים בו, כן?
לא יכול לבקש.
כן, בבקשה.
כן. אותך, אתה לא רואה בורא עולם פה, וגם מקבר אף אחד לא חזר. ואז הרב עונה לו, אז כן. אוכחה אתה נוצר, אתה לא שואל, מישהו יצר אותך, מישהו מחיה אותך כל רגע, מישהו ימית אותך, שגם בזה אתה לא שולט, בסוף אתה חוזר למי שיצר אותך. על כורכך הכוונה תומך, מלווה אותך.
כורכך זה תמיכה. טוב, זה הפרשנות המורחבת של הקורח. של הקורח. כן. אבל יש בזה משהו. יש הבדל בהלכה, שהוא בין מושג של כפייה למושג של עיסוי. כן? יש, למשל, בגיטין. אדם שנותן גט, כדי שהגט יהיה תקף, הוא צריך להינתן מרצון. ואם הוא לא ניתן מרצון, אז הגט פסול, גם אם היה כתוב כמו שצריך. וזה מה שנקרא גט מעושה. גט מעושה פסול. אבל ההלכה אומרת שאף על פי שגט מעושה פסול, אבל גט כפוי כשר. הבנתם את ההבדל בין מעושה לכפוי? פשוט, כפוי הכוונה כופין אותו. מה? כופין אותו עד שיאמר רוצה אני, ואז הגט הזה כשר. כן? למשל, איך כופין? נותנים לו מכות. אז אומרים לו, אתה רוצה לתת? לא רוצה. אתה רוצה לתת? עוד מכות. בסוף, טוב, רוצה אני. הוא לא רוצה מכות. אז זאת אומרת שהוא רוצה לתת הגט. אז במקרה הזה, הגט כשר. לעומת זה, אם גם תוך כדי המסירה, הוא כל הזמן אומר, זה נגד רצוני, אני לא רוצה, אני מתנגד, זה לא יעזור. זאת אומרת שיש הבחנה בין כפייה לבין עיסוי. ואז ייתכן שלזה אתה מתכוון, על כורחך בבחינת כפייה, לא בבחינת עיסוי. כן? ברור. כן, בבקשה. שגילו במדע, כן, שיש ממד של בחירה במיקרו. היא מתכוונת למשפט האי-ודאות של אייזנברג.
כן, אז זה לא יהיה נכון לומר שבמובן שהוא ממש לא רוחני, כל הרעיונות היו תמיד בנפשו של האדם, והתבליות שלהם הם סוג של
פונקציה של... כן, אבל לא באופן מדעי. כלומר, יש הרבה רעיונות בעולם, לא תמיד יש להם בסיס מדעי. למשל, זה שהאדם הוא בן חורין, האם יש לזה בסיס מדעי? שאלה גדולה, נכון? כן? אז זה עניין של מחקר. אז מה שהיא אומרת זה שעכשיו גילו שיש כמין בחירה חופשית ברמה הבסיסית ביותר של החומר. כן? אז היא מתפעלת מזה שאיך יכול להיות שחזל דיברו על בחירה חופשית בכללות ההוויה לפני שהם ידעו את הבסיס המדעי הזה. אז אני אומר, הרעיון יכול להיות אמיתי מצד עצמו גם אם אין לו בסיס מדעי.
זו שאלה שלי, אם זה לא יהיה נכון אולי לומר שכל
האם כל הרעיונות היו קיימים פעם? אני אגיד לך משהו שפרופסור לוינס אמר על זה. הוא אמר שבמאה השנייה לספירה הנוצרית, העולם כבר הספיק לחשוב את הכל. כן, אבל זה צריך לחכות איזשהו זמן בהיסטוריה. כן?
צריך?
אני לא חושב שהאדם בפרה-היסטורי כבר הספיק לחשוב את כל התיאוריות האפשריות. לא נראה לי. אבל, בכל זאת... מה?
הוא לא נוצר.
אולי הוא זה נוצר בנשמה שלו. זה אין לי דרך לבדוק את זה. כן. אבל זה ברור שבאיזשהו שלב של התפתחות רוח האדם, כל כך הרבה רעיונות הועלו, שאפשר לומר שכל הרעיונות שבאים אחר כך הם הרכבה או גלגול של הרעיונות האלה.
מה, אין רעיונות חדשים היום?
אני לא יודע, תמצא לי. כן, בבקשה. יש פסוק בקהלת, יש אשר יאמר לך אדם, ראה זה חדש, אשר כבר היה לעולמים אשר היו לפנינו. אז זה בכלל סיפור בהקשר הזה. רוצים לשמוע סיפור?
כן.
סיפור. סיפור על הפגישה בין הרב קוק לבין איינשטיין. שמעת על איינשטיין? על הרב קוק שמעת?
מה, אם שמעת על הפגישה או
על... על הרב קוק שמעת, בוודאי, נכון? על איינשטיין? גם, יפה. עכשיו, איינשטיין ביקר בארץ ישראל בתקופת המנדט הבריטי. לפני מלחמת העולם השנייה, הוא פגש את הרב קוק, ואז היה דיון, הרב דיבר איתו על תורת היחסות, אז הייתה חידוש לא כל כך ראשוני כבר, זה כבר עברו איזה 20 שנה מאז גילוי תורת היחסות. הרב אמר לו שהרעיון הזה, שלפי תורת היחסות, הזמן והמקום והמרחב הם פונקציה של המסה, רעיון כזה נמצא אצל אחד מהמקובלים הקדמונים, בעל ספר ברית עולם, שאמר שהזמן הוא בעל אינטנסיביות שונה לפי העולמות. שיש מקום שבו הזמן מעובה, ויש מקום שבו הזמן מדולל. זה מושג קצת משונה. ואומר הרב, מצוי אצלנו שרעיונות עתיקים הנמצאים בגניזה אצלנו, ממתינים למישהו שמגלה אותם מבחינה מדעית. כן. זאת אומרת, זה היה שם באיזשהו מדף, של המקובלים מלא אבק. אתה, פרופסור איינשטיין, אתה הוצאת את זה לפועל, ועכשיו הגיע הזמן לגלות את זה. כן? ערב קוק. כן. כן. מה?
ביטוי שהסוף של המשנה...
כן.
וזה ערוך במקובל איתן? מלך מלכי
המלכים. למה כתוב?
כן. למה צריך להזכיר שהוא מלך מלכי המלכים בהקשר של
ההפוך אחרי? אני אגיד לך, אתה שואל, אני חוזר על השאלה שלך. שמעתם את השאלה שלו? למה אתם, הייתי יכול להגיד, על כוחך אתה ניתן דין וחשבון לפני השם. אז לפני מלך, מלכי, המלכים, הקדוש ברוך הוא, מה?
בשביל הדימוי.
רק בשביל הדימוי?
אולי עוד,
לי נראה משהו אחר. זה כדי לפרוץ את כל העל כוחך שיש פה. מלך כופה. מלכי גם כופים. כן? המלכים קופים, משון בקף, כן? בכפייה. אז אתה עובר, אתה עברת הרבה כפיות בעולם. אתה אז מגיע לפני מלך, מלכי המלכים, בסוף אתה משוחרר, הקדוש ברוך. כן? ככה נראה לי. כן, יש עוד שאלה? או שאפשר להמשיך בה? כן. נו, דיברתי על ההתאבדות. אני טענתי דבר פשוט. השאלה הייתה, אני אמרתי שהאדם מת בעל כורחו. נכון? זה מה שכתוב במשנה, על כוחך אתה מת. ואז נשאלה השאלה, על ידי אחת השואלות העיקרות, אבל יש אנשים שמתים לא בעל כורחם, אלא ברצונם. נכון? והתשובה היא, המתאבדים מתים בגלל שהם אוהבים את החיים. נכון? זו הייתה התשובה. זה לא אני אומר, זה הרב חרלאפ אומר את זה. כן, מה אתה אומר? בבקשה.
יש שאלה לגבי הסוף שכתוב, ניתן דין וחשבון, ניתן זה משהו שאתה נותן, ויכול גם להגיד לא רוצה לתת.
אבל על כוחך אתה ניתן. על כוחך כזה.
מה זה על כוחך? בכפייה אתה מתכוון?
כן, יכול זה כפייה. אבל...
לא, כי אתה יכול, ניתן זה משהו שאתה יכול להגיד לא נותן.
נכון.
מה, לא תפיל
המשפט? היא שואלת על המילה ליתן. המילה ליתן, יש משמעות של רצוניות. לא נותנים... אין נתינה בכפייה.
בדיוק, נתינה היא כבר לא נתינה בכפייה. כאילו, יש משהו פה מאוד מוזר, כי החירות...
אוי, זה יפה.
נתינה היא דווקא בנתינה בחשבון.
יפה מה שאת אומרת. זאת אומרת שאז מתברר, כשאני מגיע על כורחי לפני מלך מלכי המלכים, שאני נותן.
שאני מה עושה?
נותן. מרצון. כלומר, כי אז אולי אני הבנתי דברי המשנה, כשאני מגיע לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא.
מתוודה.
אז אני, לא, אני מגלה את מה שהמשנה בעצם רוצה ללמד אותי, שהייתי בן חורין, לכן אני נותן. דווקא זה מאשש את מה שהסברנו. תודה. טוב.
אולי אתה נותן... אני עוד לא כאילו הפנמתי, חוויתי את התודה שאתה נותן לי, כאילו, כל עוד שקידמת את זה, אבל אני...
לא, אבל אני מסביר למה מה שאת אומרת, לכאורה מסתדר יפה מאוד עם מה שאמרנו. הרי אני אמרתי שעל כוחחות האלה הם על בסיס של חירות ראשונית, נכון?
כן.
ולכן אני צריך על כוחי, מבחינה מוסרית, להכיר בזה שאני צריך לתת דין וחשבון. כן. זאת אומרת שמתברר שאני באמת רציתי, לכן אני נותן דין וחשבון. כן?
זה היה גם...
אז לכן אני אמרתי לך תודה על העמקה של הלב. כן.
זה היה אותו דבר אצל הקומוניסטים, כשהם היו תופסים מישהו, היו אומרים לא תתוודד.
כן, כן, זה ממש אותו דבר, זה ממש אותו דבר. כן, זה כמו שבריה, כן, כששפטו אותו, אז הוא אמר, הוא עכשיו וידוי עצום, ארוך מאוד, על זה שהוא עשה סבוטאז' מכוון של כל המערכות, כן, כן. כן, ממש משכנע, מה שאתה אומר, ממש משכנע.
זה שביסוס...
לא, זה היה באירוניה.
לא, מה שאתה אמר.
אה.
לא
נורא, לא נורא, לא נורא. הוא ממשיך להגיע לשיעור, בכל זאת. כן, טוב. כן, בבקשה. כן. פשוט מאוד.
הם גם נותנים דין וחשבון בסוף.
בוודאי. כי הם החליטו להפסיק את חייהם, כי אמרו שהחיים במצב שבו הם נמצאים הם בלתי נסבלים. זאת אומרת, הם היו רוצים חיים יותר טובים. לא, זה אומר שהם אוהבים את החיים. זאת אומרת, זה בעל כורחם שהם מתים. הם בעל כורחם מתים כי הם לא קיבלו את החיים שהם רצו בהם. זאת אומרת, זה מאהבת החיים, לא בשנאת החיים.
לא משנה מה הסיבה, אבל זה דבר לא חיים.
זה נכון שהם לא חיים בסוף, אגב כל אחד מאיתנו גם בסוף לא חי. זאת אומרת, לא, זה לא בבחירתם, זה בגלל שיקול דעתם, זה משהו אחר. זאת אומרת, זה לא שהם אדישים לשאלת החיים והמוות, הם חפצים בחיים, רק הם לא מקבלים אותם. זה הכוונה, זאת אומרת, בעצם הם כבר מתו מבחינה מסוימת לפני כן.
לא? בגלל שהם קמו בבוקר והלכו לעבודה, זה לא אומר שהם חיים.
יש גם את זה להגיד. זה לא חיים. טוב. טוב, אני מציע שאנחנו נעבור למשנה הבאה. משנה הבאה היא המשנה הראשונה של פרק חמישי. וכאן יש רגע די נשגב של התלכדות בין המהדורות. זאת אומרת, לא רק שאנחנו באותו הפרק, אלא אנחנו גם באותו מספר של משנה, המשנה הראשונה, וזה שווה בכל המהדורות. כן? זה דבר נפלא. אז אני מציע שאני אתחיל, ברשותכם, לקרוא. בעשרה מאמרות נברא העולם. מאיפה לקחו את זה? איך המשנה יודעת שבעשרה מאמרות נברא העולם?
מהתורה.
מה יש בתורה? ויאמר אלוהים, נכון? ויאמר אלוהים כתוב 9 פעמים.
ובראשית.
ובראשית, נכון? אז אם כן, בעשרה מאמרות נברא העולם. האמת היא, זה לא כך פשוט. מה שאתם אמרתם זה לא לגמרי פשוט. יש בספרות הרבנית לדורותיה, יש אופנים שונים לספור את העשרה מאמרות. יש גם שקוראים במפורש 10 פעמים ויומר. השאלה היא איך לקרוא את זה, כן? אבל הגוונים בעשרה מאמרות נברא העולם. מה פירוש המילה מאמר? מה זה אמירה?
אומר,
רצון. רצון, יפה. כן, 10 רצונות.
יביע אומר.
נכון. זאת אומרת, או למשל, קראנו את זה דווקא השבת, בפרשת שמות. הלהורגני אתה אומר כאשר הרגת את המצרי? מה זה? הלהורגני אתה אומר. רוצה, ברור.
מתכוון,
רוצה. זאת אומרת, שעשרה מאמרות זה 10 רצונות.
זה המקור.
כן, זה שהעולם קיים, זה מקור הבעיות. זה בהחלט בעיה, בהחלט בעיה. ולכאורה, וזה מה שאת שואלת, זה מה שכתוב כאן. ומה תלמוד לומר, ועלו במאמר אחד יכול להיברות. לכאורה יותר פשוט, עולם נברא במאמר אחד, ואז היה עולם הרמוני, ללא כל צרה. ובסדר, נכון? ככה אתם אומרים. ואני אומר את ההפך הגמור. ההפך הגמור. עולם שנברא במאמר אחד הוא עולם דיזהרמוני בהגדרה. כי העולם יש בו ריבוי. אם מנקודה אחת יוצא כל הריבוי שבעולם, אז זה עולם ללא קשר בין נברא לנברא. ההתייחדות של כל נברא דורשת ממנו להיפרד מנברא אחר. זה מה שנקרא לבריאות. כפטיש יפוצץ סלע. נכון? איך אומר רש"י? כתוב אחד, נחלק לכמה טעמים. זאת אומרת שעולם שנברא במאמר אחד, הוא עולם שבו אי אפשר להכיר את ייחוד הבורא. זה דומה לעולם התוהו, כן? כמו שהזוהר אומר, כאומנה דאחתש בפרזלה ואפיק זיקין. אתה מכיר את המשמעות של המילים האלה?
כן.
זה בארמית.
כן.
כן, אבל כיוון שזה כבר תורגם, אז זה כבר יותר קל. זאת אומרת, יש עולם שבו אין אחדות. לעומת זה, המספר 10 בעברית יש לו משמעות מאוד מדויקת. כל פעם שחכמנו אומרים 10, הם מתכוונים למערכת אורגנית. ומסביר מדוע. המספר 10 הוא המספר הגבוה ביותר בין כל המספרים, נכון? כי יותר מאחד זה שתיים, יותר משתיים שלוש, יותר משלוש ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה, למעלה משמונה תשע, יותר מתשע, עשר. זה המקסימום של הריבוי, נכון?
יש
אחד עשרה. אחד, עשרה. זה אחד ועשר. זאת אומרת, אדרבה, הספירה העברית היא ספירה שנצרת בעשר. זה העושר המקסימלי. אבל מצד שני, האות שבה אנחנו מציינים את המספר הזה, איזה אות זו?
יוד.
שמה הגודל שלה? נקודה. נקודה. זאת אומרת, אם ריבוי מקסימלי מסתכם בנקודה אחת, אז תחברו את שתי ההכרות ביחד. ריבוי ונקודה אחת. מה זה נותן? מערכת אורגנית. מערכת אורגנית שבה חלקי הבריאה קשורים זה לזה. זה המשמעות של המספר 10. עד כאן זה מובן?
כן.
בטוח? מה לא?
זה נראה קצת מעולץ.
למה זה מעולץ?
לא מתקשר לי.
לא, אני רוצה את זה.
קודם כל ככה, מבחינת הספרות, אז הספרה הכי גבוהה היא 9, כי 10 זה כבר חזרה לספרה 1.
לא נכון, לא נכון. עובדה שאתה לא אומר 1. אתה לא אומר 1-0, אתה אומר 10, זה מילה אחרת. אחד.
אני גם אומר 100 זה יותר גדול מ-10.
כדי להגיע ל-100, אז אני צריך לעבור הרבה פעמים מעשרות. ולא ראייה. אבל מה שאני רוצה להסביר לך, איך העברית מתפקדת. כן? כלומר, הבסיס העשרוני שמשתמשים בו העברים, הוא בנוי על תפיסה מסוימת של ערכם של מספרים. כלומר, מספרים אינם סתם נקודת ציון בתוך הציר, כמו במתמטיקה של ימינו, אלא יש תוכן ערכי בספירה. כן? כמו שלמשל הפיתגוראים היו חושבים. כן? שכל מספר הוא מבטא איזשהו תוכן. אז ודאי שבשפה המספרים הם בעלי תוכן. והמשמעות למשל של זוגי ואי זוגי היא שונה בנפש שלנו. נכון? אצל הפיתגוראים למשל הם אמרו, שדבר זוגי הוא בלתי מושלם, ודבר אי זוגי מושלם. מדיד. תפיסה הפוכה ממה שישר. כן. אז לכן אני מסביר שהמספר 10 מציין, וזאת האמת של השפה, את הריבוי המקסימלי מבחינה מספרית, ומציינים אותו בעוד שהיא נקודה. זהו. באופן הגיוני, איך הייתי יכול לצייר את ה... אם הייתי צריך להמציא עוד, שתציין את המספר 10. איך הייתי עושה אותה?
מלאה.
או מלאה, או הרבה נקודות. נכון? כלומר, 10 נקודות. הייתי עושה, וזה הייתי אומר, זה המספר 10. מה? כן, אבל עובדה שהעברית איננה רוצה להשתמש באות כזאת כדי לציין את המספר המקסימלי, אלא אדרבה, היא מרכזת את הכל בנקודה. אמת או לא?
זאת העובדה.
זאת העובדה. זאת אומרת, זה התפקוד של התת מודע העברי. שהעשר הוא ריבוי ואחדות כאחד. עכשיו, כשאני מחפש מילה מודרנית בשביל ריבוי ואחדות כאחד, מצאתי את המילה אורגניזם. שאני חושב שזאת מילה מוצלחת. אני צודק או לא?
כן, בגלל ההתרבות, בגלל כושר ההתרבות של האורגניזם?
לא, בגלל ההדדיות של החלקים זה אל זה. כן, באורגניזם כל חלק תורם לחלק השני. כן, זה לא אוסף קוביות, אלא יש משהו שמקשר, נכון? זאת המשמעות, אם כן, של בעשרה מאמרות נברא העולם. אם כן, העולם באופן עקרוני הוא הרמוני. זה המשמעות של המושג עשרה מאמרות. בסדר? אנחנו לא תמיד רואים את זה, דווקא אנחנו הרבה יותר חשים את הדיסהרמוניה שבמציאות. כן, בבקשה.
מדוע לא אומרת בשורה, כמו כל שאר הדברים?
למה מה? למה אין פה רב שמדבר? מה? לא, לא כתוב הוא היה אומר בעשרה מאמרות. כן. בכלל, כל הפרק הזה הוא בלי שמות. כמעט. כמעט כל הפרק בלי שמות. נכון?
וזאת למה?
נו, תגיד למה.
זה אוניברסלי, ולא משהו פרטי.
זה, אולי כי זה חושף את נקודת הראשית. כלומר, כל ארבעת הפרקים הראשונים זה מה שאני צריך לעשות כדי לשפר את עצמי, כדי לעשות את עצמי יותר טוב, לנצח את היצר הרע ועוד כל מיני דברים. עשיתי כל מה שכתוב בארבעה הפרקים הראשונים. עכשיו יש לי דעת צלולה. ובדעת הצלולה הזאת אני חוזר אל שורשי המציאות, ואז בכלל לא משנה מי האומר. מובן? אהו.
כן, אבל זה חוזר חזרה.
מה חוזר חזרה?
לרב היה אומר.
איפה זה כתוב? תחפשי, תמצאי. כן, בבקשה. מה? משנה כף. כן, יהודה בן... רגע, זה בסוף. נכון? כן, למשל, אצלי זה משנה כף, כן. אז כל המשנה הזאת, תדעי לך, שבמקור היא הסיום של מסכת אבות. כן? במקור. אחר כך נוספו כל מיני דברים. בסדר? אבל הפרק בבסיסו, הוא פרק ללא שמות. טוב, אז בואו נמשיך. בעשרה מאמרות נברא העולם. ומה תלמוד לומר? והלא במאמר אחד יכול להיבראות. אלא. התשובה היא מדהימה. כן? היא לא מובנת בכלל, ואני לא יודע אם הערב נספיק להבין אותה. מה?
מקוממת?
כן. אני, אתה כבר קראת אותה.
כן.
אני עוד לא. אלא... להיפרע מן הרשעים שמאבדין את העולם שנברא בעשרה מאמרות, וליתן שכר טוב לצדיקים שמקיימים את העולם שנברא בעשרה מאמרות. לא מובן בכלל. זה כאילו להגיד, העולם הוא יקר. כמה זה עלה לעשות אותו? עשרה מאמרות. אז מי שהורס, וואו וואו וואו, איזה עונש מגיע לו. ואם מי שמקיים, איזה שכר מגיע לו, כי זה עולם יקר, עלה עשרה מאמרות להיברא. נכון? רק מאמר אחד, זה מאמץ יותר קטן, זה לא כזה נורא. כן? ככה זה נשמע. כן? למה זה מקומם אותך?
כי זה כאילו מוריד את כל הדבר הזה שקרה בריאה ו...
כן, זה הופך את זה לאיזה מין חשבונאות של... כן?
כזאת כזאת, של מפלגות.
כן. מפלגות? לא יודע. של מקולת. מקולת זולה. כן. הרשעים מאבדים את העולם. הם הורסים אותו. מה?
זה כאילו משהו שאפשרי.
אם זה אפשרי, כן, זה אפשרי. למשל. כן, או למשל המבול. במבול הם עשו את זה יפה מאוד.
אבל אם
זה רצונות,
זה לא... זה לא תשלום
לא הבנתי. אבל זה רצונות שריה, של מי? של מי שברא את העולם. זאת אומרת, יש כאילו עשר תוכניות של הבורא, עשר מוטיבציות לברוא את העולם. זה מה שזה אומר, נכון? ואז נשאלת השאלה, מה זה קשור פה לעונש ולשכר? מה זה תקוע פה בכלל? כן? בבקשה.
שאלה אחרת, אמרנו שעשר זה שלמות? באיזה מקום?
שעשר זה מה?
סוג של שלמות, כאילו זה המקסימום.
נכון. אם משהו הוא מקסימלי, הוא חייב לכלול בתוכו את הרשע. רשע אותיות עשר. מה? זה באמת שאלה על מהות הרע. נכון? הרבה שאלות פה עולות, שאינני יודע אם נספיק אותן הערב, כי אנחנו הולכים ומתקרבים אל המבזק. כן? השאלה שם? טוב, אז מאחר והגענו אל המבזק, נצטרך להשאיר את כל השאלות האלה פתוחות עד הפעם הבאה. שלום.